הראשון, תשרין, הספר השני שיצא בימים אלה. אני תמיד אומרת בסוגריים, לפני שיחות עם סופרים, מבקרת ספרות אינני, אבל אני אומרת את דעתי ואת עמי, והספר מצוין.
תודה רבה, זה גם לא נחלתם של מבקרי ספרות, וזה באמת, אני חושב, המאבק הכי מרכזי של סופרים עכשיו, שהספרים יגיעו למי שאוהב לקרוא אותם, ולא רק למבקרים.
כן, בדיוק, ושגם מי שאוהב לקרוא אותם יאמר את אשר על ליבו, וזה ספר, אני רק אגיד ככה בשני משפטים, ואז ניכנס קצת יותר לתוכו, שהגיבורים הופכים לך את הבטן כל הזמן, באיזושהי חמיצות ופספוס מתמידים לגבי החיים ובכלל. הם אנשים לא פשוטים, כן? הם לא קלים, הם לא קלים לאהוב, ונפרס סיפור החמצה. אני כל הזמן הרגשתי שאנחנו בסיפור של החמצה ושקרים.
נכון, נכון, גם הסוף שלו, הרי אני שמעתי הרבה אנשים שאומרים שהסוף קודר ושזה כאב להם, שמאוד חיפשו ככה את הרגע של חסד בסופו של דבר שבו הכל מסתדר. וזה משהו שקצת התרגלנו, אני חושב, שסיפורת נותנת לנו את הקתרזיס הזה בסוף סיפור על אנשים לא פשוטים, כמו שאת אומרת. אבל בעצם בחיים כמה פעמים קורה שאתה עובר חוויה קשה, ויש רגע אחד בודד של קתרזיס שבו הכל מתבהר לך והכל נהיה טוב. זה כמעט ולא קורה. אם יש איזשהו חסד שאנחנו מקבלים אותו, הוא מצטבר ובא עם השנים, ורק אחר כך כשאתה מביט לאחור אתה מבין שיצאת מאותו מקום קשה.
כן, ולא נתת לנו את הקתרזיס בסוף הסיפור, אבל וזו בחירה שבעיניי נכונה, כי אם היית נותן את הקתרזיס, אני הייתי מרגישה תחושה קלה של זיוף, כי לא מגיע הקתרזיס, נכון?
נכון, וגם בדיוק היה המניע שלי בלא לתת אותו. אני חושב שאני מקווה שמי שקורא את הספר מרגיש שהמסע, למרות שהוא אין בו קתרזיס בסוף, שהמסע היה שווה את זה, שההיחשפות לתודעה הזאת של הגיבורים, השקרים ומה הם עושים למשפחה, היה בכל זאת שווה את המסע, שיכול להיות קצת כואב לפעמים.
ספר לנו ככה בכמה משפטים על מה הספר בעצם. מתחילת הגיבור הוא אחיד?
נכון. הוא אחיד, הוא מרצה לכימיה, והוא מעוניין לגלות מה קרה לדודתו שנרצחה בסוף שנות ה-60 ביפו. זה סוד שהמשפחה שומרת עליו, כל אחד מבני המשפחה ממניעיו שלו. מי שרוצה פשוט לא לחטט בפצעים, ואחרים שרוצים לשמור על התפקיד שלהם ברצח הזה. הוא מתנהל, ההווה של הספר קורה בימינו, ו... המרצה לכימיה מעוניין ובטוח שבאמצעות נוסחאות, ואם מזקקים את הדברים בצורה מדויקת, אפשר להגיע לסוג של אמת. כמובן שזאת המפלה שלו, כי הוא מגלה שאין גרסה אחת של אמת, שזה מושפע מהדחקה, מזיכרון, מדברים שאחרים סיפרו לנו והתעצבו לנו בתודעה בתור האמת, שכל ניסיון להגיע לאמת בנושא של הרצח הזה, שבעצם היה רצח על רקע מאוד קשה ביפו של מכירת קרקעות מערבים ליהודים.
על רקע לאומני בעצם, ולא הניחוש הראשון, שזה רצח על כבוד המשפחה, בגידה וכך הלאה.
נכון, זה בדיוק החשד הראשון של הדמויות בזמן שמיד אחרי הרצח, אבל כן, זה מתגלה שזה רצח על רקע לאומני. וזו גם הסיבה שהרצח הופך לבושה במשפחה, וסיבה להסתיר אותו. ואחד הלקחים שהוא מבין זה שאולי ייתכן שיש סודות שעדיף שלא לנבור בהם, שעדיף לכולם, גם לו, שלא לפתוח אותם.
כשקראתי את הספר, הבנתי כמה מעט אנחנו קוראים על דמויות ערביות בכלל, ובטח על דמויות ערביות כשבמקור זה נכתב בעברית, כלומר שזה לא מתורגם מערבית.
נכון, אני חושב שזה גם כישלון של סופרים ערבים בישראל. זאת אומרת, זה לא רק המצב בישראל ששם אותנו במקום הזה. גם סופרים ערבים לא כותבים מספיק, אין מספיק כאלה שכותבים בעברית, כי הקהל בישראל הרעב לזה. אנשים רוצים לקרוא תרגומים מכל מיני שפות. הקוראים כאן רוצים להיחשף לתרבויות שונות. יש לנו תרגומים בכמויות מטורפות, הרבה יותר מארצות הברית ומדינות כביכול הרבה יותר מפותחות בספרות. וסופרים ערבים חייבים לעשות את זה, כי לדעתי זאת הזירה האחרונה של המאבק שלנו כאן בישראל, ולא רק לסופרים, כי כל המושגים האחרונים, האחרים סליחה, הולכים ונגנבים מאיתנו. מה זה להיות ישראלי, מה זה להיות יהודי, מה זה להיות פטריוט, את הכל מגבילים לנו ומגדירים מחדש. ורק העברית נשארה הגורם האחרון שאי אפשר, אף אחד לא יכול לתפוס עליו בעלות בלעדית. יש סופרים ממוצא רוסי שכותבים עברית, ממוצא אתיופי שכותבים עברית, וגם סופרים ערבים שכותבים עברית. וכל פעם שסופר ערבי כותב עברית, הוא מוכיח שאת העברית עוד לא הצליחו לגנוב.
ואני אגיד לך עוד משהו בהקשר הזה, שהכתיבה, הספר, ההישג, אני מתקשה לברור את המילה המדויגת, מעבר להישג הספרותי, בעצם הספר, הספר הוא מאוד ישראלי. והעובדה, כן, שכתבת סיפור שכל גיבוריו הם ערבים והוא ישראלי לחלוטין, ההנחכה של הישראליות הזאת היא בעיניי דבר נורא משמעותי, שמתחבר בדיוק למה שתיארת כאן.
כן, גם מבחינתי, כי באמת העוגן היחיד של ישראליות שנשאר לנו, שכולם יכולים לייחס בו, ולא משנה מאיפה הם באים, זה העברית. זאת השפה שמאפשרת לכולנו לייחס ברסיס האחרון הזה, של להגיד אני ישראלי בצורה שאי אפשר לנחס אותה, בגלל שזו הלשון שלי, זו הלשון שבה אני כותב, והנה, זאת תעודת הזהות שלי, העברית.
אבל אתה, ואתה מגדיר את עצמך כישראלי, פלסטיני, יפואי?
תראי, עברתי הרבה גלגולים עם זה. הייתה לי גם את התקופה שאמרתי, אני מתעקש שיקראו לי פלסטיני, ישראלי. כי פלסטיני זאת המורשת שלי, והתרבות שלי, והמשפחה שלי, והשפה של ההורים שלי. וישראלי זאת הזהות שלי. אני למדתי באוניברסיטה ישראלית, אני כותב בעברית, אני מנהל את החיים שלי בעברית מדי יום. והיום נעשה לי הרבה יותר חשוב להגיד ערבי אזרח ישראל, כי המילה ערבי הפכה גם כן למוקצה ולמשהו מפחיד, מפחיד הרבה אנשים, חשוב להנחיח אותה מחדש בשיחה. וישראלי, אזרח ישראל, כי ערבי ישראלי גם כן זה מושג שהפך למוקש כאן. הוא מעלה קופסת שרצים אחרת לגמרי של מספר אנשים שמתנגדים למושג הזה, והוא נוטע אותך בקונטקסט מסוים. נשאר לנו ערבי אזרח ישראל, וזו עוד יכולת של העברית לאפשר לנו עוד משהו להיאחז בו שגונבים לנו משהו אחר.
ואפשר לייצר בתוך המרחב הזה של ערבי אזרח ישראל והיהודי אזרח ישראל, אפשר לייצר כאן משהו משותף?
אני חושב שיש לזה גם הפסדים. כן, אני מבטר פה על הערבית. לא יכולתי לכתוב את ספרים בערבית. אין לי את היכולת הזאת. העברית שלי השתלטה על היכולות הספרותיות, תשרין לא היה יכול להיכתב בערבית, וגם כי לצערי, אם הוא היה נכתב בערבית, הוא היה נשאר במעגל סגור.
כן.
המציאות היא שאם אני רוצה להביא את הדברים שעולים מהספר לשיחה בישראל, כמו השיחה שאנחנו מנהלים עכשיו, זה חייב להיעשות בעברית. וזאת הפשרה, גם כן הקטנה, שאני חייב לעשות, לוותר על המקום הזה בתוכי שמחובר לערבית, כדי להנחיח את עצמי כסופר.
איימן סיקסק, תודה רבה גם על השיחה, שהייתה מאוד מעניינת, והספר כאמור תשרין בהוצאת אחוזת בית, ספרים מומלץ בחום. תודה רבה לך.
תודה רבה, קרן.
שדיברת איתנו. בוקר טוב. פרסומת.
הפונה ב-H&M, מגוון פריט הקיץ לנשים, גברים וילדים, מ39.90 שקלים. עכשיו ב-H&M.
שלום, כאן צבי ספק מבעלי בית ההשקעות מיטב דש. כשהריבית בבנק נמוכה כל כך, אתה צריך לתת למומחה מיטב דש לנהל את תיק ההשקעות שלך במקצועיות ובהגינות.
לפגישה חייג, כוכבית 5456, מיטב דש.